שלום לכולם וברוכים הבאים והשבים לשיט של אחרים. היום אנחנו בפרק שעוסק בנושאים שצריך לתת להם אזהרות טריגר, שזה פגיעות מיניות ופגיעות עצמיות. יש איתנו את המומחית אוס שיר מורסיאנו סינחיה, אמרתי שוב את השם טוב.
אמרת מדהים.
תודה. אם אתם מאזינים לנו קבוע אז כבר פגשתם אותה, ואם לא אז אתם תכירו אותה היום ואיזה כיף לכם. אז יאב, אולי תספרי לאנשים לאן הם הגיעו.
אוקיי, אז אני אהב ארז, ופה איתי סיוון לוטן, ואנחנו שיט של אחרים, עצות לחיים עצמם, הפודקאסט שנותן לכם עצות, וחמלה, והכלה. אתם כותבים וכותבות לנו באנונימיות, ואנחנו מנסות לעזור כמה שאפשר. אז נתחיל?
נתחיל.
אני ממש צריך את זה.
אני ממש צריך את זה.
מה אני יכולה לעשות
במצב כזה? שיט של אחרים. טוב, אז שיר, תוכלי להציג את עצמך בבקשה?
בשמחה.
כן.
טוב, אז אמרת את שם המשפחה שלי, נכון? שזה אומר הרבה יותר עלייך מאשר עליי. ממש כישרון, מעטים...
הצלחה.
רבים ניסו, Success. מעטים הצליחו. כן. אז אני שיר, ואני הרבה דברים, אבל נהוג להגיד בהצגה עצמית קורות חיים מקוצרים, נכון? אז אני עוד דברים, רק רוצה להגיד.
אוקיי.
אבל בתחום המקצועי.
כן.
אני עובדת סוציאלית, יש לי תואר שני בעבודה סוציאלית, יש לי כל מיני הכשרות כאלה ואחרות, בתחום של פסיכולוגיה יהודית, בכל מיני תחומים.
מעניין.
כן, תרצו פרק על זה, אני מיד אקפוץ. ואני סטודנטית ללימודי טיפול מיני, בבר אילן, ככה במטרה להיות מטפלת מינית מוסמכת. אני עובדת גם בתחום הפרטי, יש לי קליניקה ברחובות, למבוגרים ומבוגרות, וגם מרצה, מנחת סדנאות, מתראיינת לפודקאסטים כזה.
יפה, בזמנה הפנוי.
בזמני הפנוי, שישי בבוקר.
שישי בבוקר,
וגם,
רק לרציניות.
לגמרי. וחוץ מזה, אני עובדת במרחב הציבורי. אני עובדת בשנים האחרונות בכל התחום של אלימות במשפחה, בדגש על אלימות זוגית, שמה שמתקשר לפרק שלנו, זה כל הנושא של אלימות מינית. זהו לגביי?
זה נשמע טוב וגם מאוד רלוונטי, אז אנחנו מאוד שמחות שבאת כן. אלינו שוב. אז יאב, את רוצה להקריא את הפנייה הראשונה?
אין בעיה. אז הפנייה הראשונה שלנו היא מארבלה, בת 29. האזנתי עכשיו לפרק שלכן, בו פנה מישהו שפגע מינית כשהיה נער, והוא תוהה אם ואיך אפשר לפנות לנפגעת כדי לתת לה תוקף לפגיעה. לאחרונה אני עסוקה הרבה בצורך שלי לאיזשהו צדק והכרה מול מי שפגעו בי. עברתי כמה פגיעות מיניות, ביניהן גם אונס. הכל היה על ידי גברים זרים שהכרתי במסיבה או באפליקציה. חשבתי המון על להתלונן, אבל עברו כבר הרבה שנים ולכו תוכיחו. אין ראיות, אין כלום, הכל יהיה מילה מול מילה, ואני יודעת איך זה עובד. התיקים יסגרו, ואני לא אקבל שום דבר ממה שאני זקוקה לו. רק אצטרך לתאר מחדש את הטראומות, וזה רק יכאב יותר. לפעמים בא לי פשוט לספר לכולם מה קרה. להאשים אותם מול כל העולם, שכולם ידעו, ושהם יצטרכו לחיות עם הידיעה הזו. אולי זה איזשהו רצון לנקמה, אולי זה כדי לדאוג שהם לא יפגעו בנשים נוספות. אני מאבדת את הטראומות שלי בטיפול כבר כמה שנים, ומאוד משתדלת לחיות באופן שהכי יטיב עימי. אני מאוד בסלף-קייר, ובסך הכל אני במקום הרבה יותר טוב בחיים ממה שהייתי בעשור האחרון. אבל אני פוגשת את הנושאים האלו בכל מקום. אם זה אצל חברות, או במקום העבודה שלי, אני עובדת סוציאלית. ואם זה פשוט בחדשות או בסדרות, השם שבחרתי לקוח מהסדרה האחרונה שראיתי, I May Destroy You, שעוסקת בדיוק בזה. וכל פעם זה מחזיר אותי לרצון לעשות עם זה משהו, שזה לא מספיק רק להשתקם ולטפל בעצמי. אני צריכה משהו מעבר לזה, אני צריכה שגם הם יעברו עם זה משהו, כי זה משפיע עליי בכל יום, הפגיעות האלה. וזה פוגש אותי בכל מערכת יחסים, בכל ניסיון לאינטימיות או מיניות, בכל יום בו אני רק יוצאת מהבית ומתמודדת עם העולם. וזה מה שהורג אותי. אין לי מושג אם הם בכלל מודעים למה שהם עשו. אולי הם חושבים שהם ממש בסדר, אולי ממש קל להם ללכת לישון בלילה, וזה פשוט לא צודק. אני מבינה שאולי הדבר הכי בריא יהיה to let it go, וזה מה שאני עושה רוב הזמן. פשוט חיה את חיי. אבל לפעמים זה לא מניח לי. אני מרגישה חוסר ישע, חוסר צדק. מרגישה כועסת שהם פשוט ממשיכים בחיים שלהם בלי שום בעיה, ואותי הם דפקו עם פוסט טראומה לכל החיים. אני רוצה שהם יאנשו איכשהו. אם לא משפטית, אז חברתית. או לפחות שירגישו אשמה על מה שהם עשו. כמו שאני מרגישה אשמה עד היום, בלי סיבה צודקת. אני לא באמת יודעת איך אתן יכולות לעזור לי בזה. פשוט הרגשתי צורך לשתף בתחושות שעלו לי אחרי שהזנתי לפרק ההוא. אולי הייתי רוצה לשמוע על נשים שעשו משהו דומה עם התקופים שלהם, שלא מערב תלונה. לעשות סדר בראש ולהבין איזה אופציות נוספות יש, ומה הסיכונים שיש לכל אופציה. אין לי בעיה שתעזרו לי לשחרר מהרצון הזה, כי אני יודעת שזה לא יקרה. הוא תמיד יצוץ מפעם לפעם.
נשימה.
נכון.
לפני שאנחנו מתחילות. אני חושבת שהפנייה הזאת היא חשובה, אנחנו מתעסקות הרבה בפניות שקשורות לפגיעה מינית, ואני חושבת שהיא מתארת לנו בצורה מאוד מפורטת וחשובה איך זה מרגיש לחיות אחרי פגיעה מינית.
לגמרי, כן.
ההתמודדות שמישהו שם עליה, וזו לא אשמתה, קרה לה משהו נורא והיום, והיום היא זאת שצריכה לעשות עם זה את העבודה. כאילו כמה זה מכעיס, כאילו לשמוע את התיאור שלה, כאילו יש בי איזה רצון כזה ללכת לקפקף את כל הפוגעים. זה נורא מכעיס, והיא מביאה את זה בצורה מאוד יפה, אבל זה באמת, יש בזה חלקים שכאילו היא אומרת, אני יודעת שהכי חשוב זה לשחרר, אבל כאילו אחותי אין בן אדם שאמרו לו לשחרר והוא שחרר. זה לא קורה. כאילו זה אפילו דבר פוגעני להגיד לבן אדם לשחרר.
ממש צודקת, אי אפשר לבקש ממישהו לשחרר.
ממש.
זו תנועה שקורית מאליה או שהיא לא קורית בכלל.
בדיוק.
אין הוראה כזו.
ממש.
נכון?
כן, לא להירגע, לא לשחרר, לא לזרום, לא להקל, כל מיני דברים מעצבנים מאוד.
כן.
ממש.
ופשוט, היא לא מספיק כועסת בעיניי, אני יותר כועסת כשאני רואה כאילו את מה שהיא כותבת, אבל הכעס שלך, באופן שבו הבאת אותו, הוא מוצדק. אני רואה, היא רוצה, יש לה איזה משאלה להיות במקומות כועסים יותר, כמו שהיא רואה את I May Destroy You, שאנחנו כולנו רוצות להמליץ על זה, של HBO.
כן.
שככה, זה קצת מסע הנקמה של מי שנפגעה מינית, ומה היא עושה עם זה. אז כאילו אפילו השם שהיא בחרה לעצמה, זה המשאלה שאני חושבת שהיא רוצה לעשות, אבל שוב, היא יודעת באיזה עולם אנחנו חיים, אפילו אחרי מיטו.
נורא מעניין, אני חושבת שסיוון כאן את נענית לבקשה, לכמיהה של ארבלה בהכרה. היא מבקשת, המילה שהכי חזרה כאן, המונח שהכי חזר כאן הוא חוסר צדק. הוא תחושה שהעולם כרגע לא עושה איתי צדק,
נכון.
שלא רואים את הפגיעה שלי. אין ראיות, אין הוכחות, זה רק אני מול הדבר הזה, לכו תוכיחו. וסיוון, את קנה ענית לבקשה, לכמיהה, לתחינה הזאת, תראו שמישהו יראה.
נכון.
עכשיו כשאמרת, דיברת על הסדרה שהיא מסע נקמה, אני רוצה להגיד שכאילו בעולם שאנחנו חיות פה היום, במה שנחשב פוליטיקלי קורקט, הנושא הזה של רגש נקמה לא כל כך בא לידי ביטוי. נכון?
כאילו אומרים שהוא לגיטימי.
כן.
כן.
שזה נורא מעניין, אין לי איזו תשובה חד משמעית. אבל בעמנו אנחנו חיות, כן? ואנחנו מקליטות אולי ביום מאוד קריטי, מבחינת זה שמדינת ישראל עומדת למשפט, בהג, ואנחנו נמצאות בתוך מלחמה. ואני שומעת מחיילים שחוזרים, וגם ממטופלים ומטופלות, שמדברים על תחושת זעם ורצון נקם במי שפגע בי בצורה כל כך רצחנית. ואני רק רוצה לשים את זה על השולחן, כמשהו שהוא ראוי להתבונן עליו, אוקיי? האם יכול להיות לי מקום ברגש לחמלה, ולסליחה, ולהשלמה, וגם להתבוננות על מה זה נקמה? שמה את זה פתוח, כן? זה טבו. אבל מה זה הדבר הזה? כי היא אומרת, אני הייתי רוצה שידעו, הייתי רוצה, איך אומרים, השם יקום דמו, לנקום את דמי שנשפך כאן, אוקיי?
כן, והיא גם מדברת על איזושהי תופעה יותר חברתית, גם על האישי שלה וגם על החברתי של כאילו, שנשים נוספות לא ייפגעו.
כן.
כלומר, יש פה איזה רצון, הרצון הוא גם לטפל בעצמה, ולהמשיך עם התהליך של, להצליח לחיות ביום שאחרי, מה שנקרא, אבל גם להגיד, אבל יש פה אנשים שפגעו, והם מסתובבים חופשי, כאילו כלום, והם חיים עם עצמם בטוב כנראה. ואני רוצה לדעת שהם לא חיים עם עצמם בשלום, ככה סתם, אחרי מה שהם עשו.
ואם ננחית את זה רגע לקרקע, אוקיי? בוא ננסה לחשוב על מצב שבו אנחנו היינו זקוקות וזקוקים להכרה. אוקיי? אם ניקח את זה רגע מהקיצון, בוא ננסה להבין מדוע ארבלה כל כך זקוקה להכרה. איזה כוח מרפא. נכון?
בעיקרון הדר אומר שהדר בן הזוג שלי אומר, מה את יותר אוהבת, תוקף או הכרה? ובעבודה שלי כל היום הבוס שלי אומר לי, קחי תוקף, קחי תוקף, בבקשה, נותן לך תוקף.
אוי, בן פסיכיאטר. וואו.
כן.
מה את יותר רוצה? מקושקשת או חביתה? מה את מעדיפה, התוקף או הכרה?
האמת אבל שעמותת אמרם, שמתעסקת בכל הנושא של חטופי תימן, מזרח ובלקן, הם, הסלוגן שלהם זה הכרה, צדק, ריפוי. וזה מדהים, כי אני כאילו גם כזה... בתוך המעגלים האלה של ה... אני בתוך מאורת הארנב עם החטופי תימן, זה שנים, זה, ה... זה, זה קטע אצלי, אני כאילו ממש... יש לי המון כעס, אגב כעס, והמון נקמה.
וחוסר צדק.
כן, למה?
וחוסר הכרה.
כן, ועל מה בעצם נלחמות המשפחות של החטופים? זה מקבל קונוטציה אחרת עכשיו, במצב שאנחנו נמצאים בו. אבל על מה בעצם נלחמות המשפחות? הן נלחמות... קודם כל, על הכרה. איך אנחנו יודעות את זה? כי כשהמדינה מציעה פיצויים, בלי הכרה, בלי הכרה ממסדית שאומרת באופן רשמי, כן, זה קרה, וזה היה בהיסטוריה, ואז הן אומרות, אני הייתי בהפגנה כזאת, אומרות, לא, אנחנו לא ניקח את המס שפתיים הזה. אנחנו לא ניקח כסף ופיצויים, ולא נקבל את ההכרה, כי זה קודם הכרה, ואז צדק, ואז ריפוי.
וואו. את עושה לי ממש צמרמורת כשאת מדברת על זה.
כי זה הכל קשור להכל.
בואו רגע נצלול לתוך רובד רגע פסיכולוגי. אנחנו עוברות רגע מהחברתי לפסיכולוגי. מה זה תינוק שלא רואים אותו?
הוא לא גדל, הוא לא מתקיים.
צורך פסיכולוגי ברור של תינוק, קריטי, זה העין של ההורה שלו. פעם היו קוראים לזה העין האימהית, בסדר? המבט האימהי. אפשר להסתכל על זה, המבט הורי.
כן.
שבעצם זה שאת רואה אותי, את מאששת את קיומי.
בדיוק.
אני לא קיימת אם לא רואים אותי. כבר בתור תינוקת, אם אף אחד לא מסתכל עליי ולא אומר לי...
הנה את.
הנה את, אז כן. אין אותי, אין אני.
זה ממש okay? חלק מלהיות יצור כל כך חברתי, שבטי...
אנחנו יצורים חברתיים. האדם הוא יצור חברתי מטבעו בבסיסו.
וזה הדבר הראשון, זה ההוכחה הראשונה
לגמרי. ולכן, כשאנחנו חושבות על הצורך של כל כך הרבה אנשים בהכרה, ואנחנו אומרים, איך את אומרת, אם עכשיו תיתנו לי את הכסף, זה לא יספיק. אני צריך שמישהו יגיד לי, אני רואה את הכאב שלך.
אני מכיר בכאב
אני
שלך.
אני מכיר בכאב שלך. אני רוצה להגיד שזה צורך בסיסי,
כן.
כמו מים, כמו אוכל.
לגמרי. וזה okay. זה הדבר הראשון שאנשים רוצים כשהם עוברים פגיעה, זה קודם כל שיכירו.
נכון.
שיראו את זה, שיגידו כן, נפגעת.
נכון. ואני באמת רוצה להזמין את המאזינים והמאזינות לחשוב גם על דוגמאות קטנות מהחיים שלהם, כי כשאני קראתי את המקרה של ארבלה, שאלתי את עצמי, רגע, מתי אני זקוקה להכרה? מתי הכרה פגשה אותי? אני יכולה להגיד שלפני כמה שנים עבדתי באיזשהו מקום עבודה, שהחלפתי מישהי קודמת בתפקיד, שהשאירה מלא משימות פתוחות. ואני ככה נלחצתי מה אני עושה, ותה-תה-תה-תה-תה, ואני זוכרת שהמנהל שלי, אריאל, בזמנו בא ואמר לי, תקשיבי, אני רואה את זה, השאירו לך מלא קצוות פתוחים, לא פייר, לא פייר מה שקורה עכשיו, קחי לך את כל השעות הנוספות שאת צריכה, אני איתך.
נייס.
כאילו באחת נרגעתי, באחת כל הלחץ שלי ירד.
וואו.
עכשיו, הוא לא שינה לי משהו בתוצאה הסופית, נכון? לא הוא סגר את הפינות. הוא לא קרא לקודמת בתפקיד לסגור את הדברים.
נכון.
כלומר, ברמה הקונקרטית בעצם שום דבר לא השתנה. מה כן השתנה? התחושה.
הכרה.
בדיוק. שהוא מבין שזה... הוא מבין גם שזה הולך להשפיע על הביצוע שלך, כי יש לך המון המון אומס.
נכון.
וזה שהוא ראה את זה, זה נתן לך כאילו את ה... לנשום רגע, אוקיי, בסדר, יש אומס, אבל לפחות הוא רואה את זה, והוא יודע שהוא לוקח את זה בחשבון.
לחלוטין. כלומר, האתגר שנמדד, היכולת שלי להתמודד עם אתגר, היא לרוב קשורה בקשר הדוק, למידה שמישהו מכיר בזה שזה אתגר.
נכון.
אוקיי? מי שרואה שקשה לי. יהיה לי הרבה יותר כוחות להתמודד עם המשימה הקונקרטית.
ממש. ממש, אני באמת, אני כאילו הראשון להריע לאפקט המדהים שהכרה עושה.
כן, אני חייבת להגיד שגם הסדרה הזאת, I may destroy you.
כן.
ממש רואים בתוך הסדרה עצמה, כלומר, היא משחקת את עצמה, שעצמה היא כותבת צעירה, ועצמה מתחילה לכתוב תכנים על הדבר הזה, ולצאת לעולם ולספר לעולם מה קרה לה, ולקבל הכרה מהעולם. עכשיו, לא כל אחת נמצאת במצב כזה, לא כל אחת זה הכישרון יכול, שלה, כן. זה היכולת שלה, לא כל אחת יכולה לעמוד בהכרה הפומבית הזאת, כן? זה גם צריך להגיד. דיסקליימר, כאילו, לא תמיד הכרה פומבית זה...
זה לא תמיד הדרך או ה...
נכון.
לגאולה.
נכון, אבל מה שמעניין שהיא רפרירה לסדרה הזאת, זה שכאילו, יש המון דרכים לקבל את הדבר הזה. הכרה יכולה לבוא מהפוגע עצמו, הכרה יכולה לבוא, אם אין אפשרות לקבל מהפוגע עצמו, כי הוא, לא יודעת, לפעמים זה סיטואציות שהוא כבר לא בחיים, או דברים כאלה, או את לא יכולה למצוא אותו, או כל מיני דברים כאלה, או שהוא לא נותן את ההכרה הזאת, אז גם אפשר לקבל אותה מאנשים אחרים בחיים, ויש אנשים שמקבלים אותה באופן פומבי, כמו ארבלה מהסדרה. יש כל מיני, יש גם בטיפול, מן הסתם, כאילו, הטיפול, הדבר הראשון שהוא צריך לתת זה ההכרה, אחרת זה לא טיפולי. אבל כאילו, זה גם, אני חושבת שיש כאילו שלל דרכים ושלל, נקרא לזה, אפיקים לקבל את ההכרה הזאת.
נכון.
ממש ככה. אני רוצה רגע לקפוץ לסוף, אוקיי? אולי לפני שקצת נרחיב, גם עבור ארבלה וגם עבור הפונה הבאה בפרק, על המנגנונים של טראומה ושל טראומה מינית, אני רוצה רגע שנזכור אולי יאהב את מה שאת מציעה. כי הפודקאסט, נכון, הוא לא מרחב טיפולי. וארבלה ככה מביאה לנו את ציפור נפשה, ואנחנו ננסה להבין מהטקסט איך אפשר לסייע לה, ואיך אפשר קצת להרחיב את הסוגיה. אבל אולי כן בכל זאת, למרות שזה לא מרחב טיפולי, ננסה להציע דרך או רעיון של מה כן אפשר לעשות בתוך טיפול אם הפוגע לא נמצא. עסקנו באחד הפרקים הקודמים בפוגע שממש יצר קשר עם הנפגעת וביקש ממנה סליחה.
גם היא, אגב, כותבת, היא מגיבה על פרק אחר שעסקנו בו, שזה לא היה עם את, לא המומחית שאת, אלא המומחה אחר, של מישהו שמתלבט עם לגשת לנפגעת ולבקש ממנה סליחה, ולא יודע איפה זה יפגוש אותה, כאילו, וחי עם השאלה הזאת שנים על גבי שנים.
כן.
וכאן, ארבל אומרת לנו שזה לא אפשרי. ואנחנו נרצה לשאול, אם הנוכחות החיה לא אפשרית, אולי מה כן אפשרי? אוקיי?
מה זאת אומרת? היא אומרת שזה לא אפשרי לקבל את הכרה מהפוגעים עצמם.
כן, זאת הכוונה. זאת אומרת, לא נשמע שהיא יכולה להרים טלפון או רוצה להרים טלפון ובוא תפגוש אותי ביום שלישי בעשר.
זהו, אני רוצה לשים את ההבדלה בין אפשרי לבין לא רוצה. כי יכול להיות שבחוויה שלה זה לא אפשרי, בגלל שלא נותנים מספיק התייחסות מכובדת לנפגעות, וכי אין מספיק.
אוקיי, הפחד שזה לא יעבוד וזה יתפוצץ לה בפנים.
ממש, אבל כן... אני כן רוצה להגיד שזו כן אופציה, נכון. אם היא איכשהו מתאפשרת, ויש גם מסגרות שמאפשרות את זה, רציתי להגיד על זה בסוף, אבל זה ככה מתחבר עכשיו, קוראים לזה תוכנית צדק מאחר בפגיעות מיניות, של כן. ארגון בצדק, שזה בעצם מאפשר לנפגעת לספר את הסיפור הפגיעה שלה, מנקודת מבט אישית, ולבטא את הרגשות והדאגות שלה, בסביבה שהיא בטוחה, וזה מאפשר... כאילו אם הפוגע, הוא בעצם יכול להצטרף לתהליך הזה. והם כן. יכולים לעשות את זה אחד מול השנייה. והיא יכולה בעצם לקבל ממנו הכרה, כל הדבר הזה שהיא שואפת עליו, רק במסגרת ששומרת עליהם ומאפשרת את הדבר הזה. היא נותנת להם הזדמנות לעשות את זה.
כן.
וואו, אוקיי.
וצריך אוקיי. להגיד שזה גם מאוד תלוי ברצון והיכולת של שני הצדדים. כלומר, צריך ברור. ששניהם יהיו... רתומים לזה,
אבל,
כן.
אבל כן היה חשוב להגיד שכאילו יש כזאת,
יש כאילו פלטפורמה
יש מסגרת כזאת.
כזאת
שמאפשרת לפוגע ולנפגעת להיפגש במרחב שישמור להם, כי בעצם בפרקים של ה... לפחות בפרק שהיא מגיבה עליו, הייתה שם משאלה עצומה של הפוגע.
נכון.
לבקש סליחה.
ואנחנו אגב לא אמרנו לו תפנה אליה.
כן.
דווקא אמרנו, אתה לא יודע איך זה ישפיע עליה.
נכון.
אז לא עדיף שלא. וזה ממש מעניין, כי יכול להיות, אנחנו לא יודעות, יכול להיות שאחד מהאנשים שפגע בך, ארבלה, יושב לו אי שם, לא יודעת איפה, ושואל את עצמו, אם הוא
יכול לגשת לבקש סליחה.
או אם כדאי, או אם זה יהיה בכלל מטיב, אולי הוא אפילו שמע את הפרק ואמר לעצמו, לא, עדיף שאני לא אעשה את זה. אבל האמת שממש אתמול מישהו אמר לי שהוא שמע את הפרק ההוא, ושזה היה איש טיפול שהוא אמר, ואני ממש שמחתי לשמוע שאמרתם לא. ממש פחדתי שתגידו כן. אז זה מעניין שמצד אחד כאילו הבן אדם יושב ותוהה ולא יודע וזה צריך לשמור על הדבר הזה של כאילו לא בהכרח, ומצד שני עכשיו הצד של הנפגעת אומרת הלוואי ומישהו היה יושב שם ותוהה ואני רוצה שכן.
כן. מעניין.
שזה בעיניי יש בזה משהו ש... שוב, אני לא יודעת מי הם האנשים האלה, לא יודעת איזה קשר יש לך אליהם, אבל כאילו לפעמים יש משמעות ו... אני אפילו, אני מתלבטת אם אגיד את המילה הזאת, אבל מתנה, בזה שאת תלכי ותגידי לבן אדם שפגע בך, שהוא פגע בך, למה זה יכול לעשות אצלו, ומה זה יכול לעשות אצלך, אבל אי אפשר להתחייב לזה, וזאת כן. הבעיה.
כן.
אנחנו בעצם מדברות על שני מסלולים של הכרה. הכרה קונקרטית או הכרה סימבולית. הכרה קונקרטית זה באמת שמישהו, להציף את זה בפניו, ואני לא יודעת מה תהיה התגובה שלו, ואני יודעת שאמרתי. נכון. אני יודעת שביטאתי את הקול שלי מולו, אוקיי? זה קרה במציאות, זה קרה בעולם.
זה בפני עצמו נותן סוכנות כלשהו.
נכון, נכון, agency, בדיוק. אבל צריך להגיד שגם לא תמיד זה מתאפשר, והאם אנחנו יכולות לחשוב על דרכי הכרה סימבוליות? כי הכיוון שהרבלה לוקחת אותנו אליו, זה שהיא באה ואומרת, איכשהו המסרים הטיפוליים שאני נמצאת בהם, שעולים מהטיפול, זה... או הכיוון שאני הולכת אליו בחיים כרגע, הוא להמשיך בחיי. עכשיו, יכול להיות שברגע שהיא תשמע את האופציה שסיוון דיברה עליה, עכשיו, על המקום הזה, שמאפשר את המפגש בין הפוגע לנפגע.
המפגש הבטוח.
המפגש המוגן. הבטוח. יכול להיות שזה שנה אצלה את התפיסה. יכול להיות שיגיד, אוקיי, אולי זאת אופציה. אפשרי.
כן.
אבל במידה והיא רוצה להמשיך באותו כיוון שהיא מסמנת לנו, שאני מניחה שאני דון הרבה בטיפול שהיא נמצאת בו, עולה שאלה, איך אני יכולה לקבל הכרה בחיים שלי, שלא כוללים את ההכרה הקונקרטית, את השיח הקונקרטי עם הפוגע או עם הפוגעים. דבר ראשון שעניין אותי, זה שהיא סיפרה לנו שהיא עובדת סוציאלית. מעניין, הבחירה במקצוע הזה.
כן, כן.
זאת אומרת, עובדת סוציאלית באה ואומרת, נורא מעניין אותי אגב באיזה תחום היא עובדת סוציאלית, כן. בתחום המיצוי זכויות, בתחום הטיפול. האם היא עובדת עם אנשים שחסרי הכרה? אנשים שאין להם הרבה הכרה. האם כבר דרך זה היא עושה כמו איזה סובלימציה כזאת, כן, הכוונה האם היא לוקחת איזשהו צורך שלה בתחום האישי, ומנתבת אותו, ממנפת אותו לתחום המקצועי. אז זה נורא מעניין, וזה כבר מקום של כוח, ושל חוויה של, שאני יכולה להשפיע. ואם אני לא יכולה לקבל את ההכרה הזו, אולי לפחות אני יכולה לתת אותה לאחרים.
מה זה אקטיביזם?
מה זה אקטיביזם?
זה, מה?
נכון.
זה כל האקטיביסטים זה.
זאת אומרת, זה נוגע במקום אישי.
מאוד, וזה הרבה פעמים נוגע במקום של הכרה, של, שאני ממש צריכה שהעולם יכיר בדבר הזה.
אני רוצה להציע עוד אופציה, שתי אופציות קיימות בטיפול. קודם כל, האם הקשר ביני לבין המטפלת שלי הוא רווי הכרה? יש לי תחושה שאם הרבלה מחזיקה בטיפול הזה, אז שכן, שזה מקום שהצרכים שלי והרצונות שלי והפחדים שלי מקבלים הכרה. יש כל מיני גישות שבאות, ובוא נעשה אולי משהו רחב יותר. כשאנחנו באים לטפל בפגיעה מינית, באלימות מינית, אני רוצה רגע לעשות name dropping של חוקרת מאוד מוכרת בתחום, ג'ודית לואיס הרמן. ג'ודית לואיס הרמן בעצם חוקרת מאוד, חוקרת וכותבת מאוד מאוד מובילה בתחום של פגיעות מיניות, גם בתחום של גילוי עריות, כלומר פגיעות מיניות בתוך המשפחה. נגיד רק בחלק מזה שאנחנו רוצות לתת הכרה ורוצות לדבר כחלק מהקשר, שהיא סופגת ביקורת בחודשים האחרונים, סביב חוסר ההתייצבות שלה לצד קורבנות אלימות המינית של הטבח של השבעה באוקטובר. כן? יש ביקורת רצינית עליה.
על הרבה.
על הרבה והיא אחת מהן. אז אני רוצה לשים את זה על השולחן. ולבוא ולהגיד בעצם שכשהיא מדברת על מודל טיפולי בנושא של פגיעה מינית, היא מדברת על שלושה שלבים. השלב הראשון זה יצירת קשר. זה יצירת אמון. טיפול בפגיעה מינית לא יכול להתבצע אם אין את האמון הזה, אם אין את הקשר, אם אין את היכולת שלי להרגיש בטוחה, היכולת שלי לדעת שאני לא אחווה שוב חוסר הכרה, חוסר אמון במה שאני אומרת, זלזול, אוקיי? זה השלב הראשון, הוא בדרך כלל לוקח הרבה זמן. השלב השני מדבר על עיבוד הטראומה. כל מיני דרכים וכל מיני שיטות ומגוון גישות לאיך אני בעצם מאבדת את הדבר הענק הזה שקרה לי.
נכון.
לפעמים גם אם יש סימפטומים שקשורים, סימפטומים כמו סומטיזציה, זאת אומרת שאני, הכאב הנפשי שלי מתבטא בביתים ממש גופניים.
כן, שנשמע את זה בפנייה הבאה.
נכון. אם יש קושי, למשל, בקשיים בין אישיים, נטייה ליחסים, סוערים מאוד, אוקיי? ושלל תסמינים אחרים של פוסט-טראומה, אוקיי? מערכת גופנית מאוד מעוררת, כשיש שינה, כשיש ויסות, ויש 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 ויש, אוקיי? אז הרבה פעמים השלב הזה של עיבוד הטראומה עושה עבודה גם כדי להנמיך קצת את עוצמת הסימפטומים. השלב השלישי של לואי סרמן נקרא עיבוי הזהות. איך אני יכולה בעצם להרחיב את הזהות שלי, את הסלף-קר שמדברת עליו ארבלה, ליותר מרק הפגיעה. הפגיעה, איך ארבלה אמרה לנו? בכאב. זה מלווה אותי בכל ההתמודדות שלי עם העולם. אני מרגישה את זה כל הזמן. גם בהתקדמות הזוגית שלי, המינית שלי, וגם בכלל שאני מתמודדת עם העולם. זה נורא קשה.
כן.
אתם יודעים, יש לי מרצה, דוד בנאי, פסיכואנליטיקאי בין זמננו, נכון? יש כן. כזה פסיכואנליטיקאי ישראלי בין זמננו, שמדבר על זה שהמונח פגיעה מינית הוא כבר לא מונח מובן מאליו. למה אין, נגיד, מונח שגור שנקרא פגיעה תעסוקתית? יש ילדים שעוברים חרמות כל הזמן, למה אין פגיעה חברית, פגיעה חברתית? כאילו, אלה מונחים שפחות מוכרים מפגיעה מינית. למה התחום הזה קיבל שם משל עצמו?
למה?
הוא מדבר על זה שהמיניות היא עיקרון מארגן בנפשו של האדם. המיניות היא לא עוד תחום, אלא היא תחום בסיסי וקריטי.
בזהות שלו.
בזהות כן. שלו, בהתפתחות שלו. וכשיש פגיעה במיניות, במיוחד אם... אני אגיד כזה דבר. כשיש פגיעה במיניות, זה יוצר השלכות רציניות בנפשו של האדם בחייו. ואם זה קורה בילדות המוקדמת, או אם זה קורה על ידי אדם מוכר מתוך המשפחה, ההשלכות עלולות להיות עוד יותר הרסניות. אוקיי? ולכן בעצם כשאנחנו מדברות על פגיעה מינית, לא פלא שהרבלה מספרת לנו שהיא פוגשת את זה בכל מקום. וזה מהווה טריגר עבורה. מה שהיא חוותה, הטראומה שהיא חוותה, מהווה טריגר עבורה בהמון המון תחומים בחיים. כי המיניות זה לא עוד תחום בחייו של האדם.
נכון.
אוקיי?
זה כל כך חשוב מה שאמרת עכשיו. באמת.
זה דוד בנאי, אני רק ציטטתי.
לא, אבל גם הסברת את זה.
הידע הוא של כולנו.
כן.
אנחנו רק מעבירים אותו הלאה.
כן.
אבל זאת, נכון כי זה מסביר, זה בעצם מעלה לנו את המחשבה הזאת של, למה זה כל כך משפיע?
נכון.
אולי גם הרבלה אומרת, טוב די, אני רוצה to let it go, ולהמשיך בחיי הלאה, ואני לא מצליחה.
לא רק למה זה כל כך משפיע, למה צריך להתמחות בטיפול ספציפי לזה? למה פגיעה מינית מקבלת טיפול יהודי לדבר הזה. זה משהו באמת שונה. זה חשוב להבין את זה.
אולי לא שונה, אלא כל כך מרכזי.
כן, כן. כאילו, כשאני אומרת שונה, אני מתכוונת, אי אפשר סתם פשוט להשוות את זה לדברים אחרים, ולהגיד, בסדר, זה עוד סוג של זה. זה באמת איזה... כן.
אני רוצה להוסיף דבר קטן. בתחום הפגיעות המיניות, לפעמים כשמדובר בפגיעות מיניות בילדות, ואנחנו לא מכירים את הרבלה, אין לנו מושג אם הפגיעות שהיא עברה, שהיא סיפרה לנו עליהן הן הראשונות, הן לא, אם היא עברה משהו בילדות, אנחנו לא יודעות. ואני רוצה רק לעשות הבחנה קטנה בין פגיעה אקטיבית לפגיעה פסיבית. פגיעה אקטיבית, בין אם זה באלימות פיזית, אלימות מינית, זה שמישהו בא ומבצע בי מעשה. אוקיי? זה אקטיבי. אלימות פסיבית זה שמישהו ראה ולא הגן. אוקיי? אם נחשוב על ילד או ילדה שההורים שלה, נגיד שהאבא פגע, אוקיי? והאמא הייתה שם ולא הגנה, וראתה לא ראתה, זיהתה לא זיהתה, אז אני חווה פגיעה פסיבית מאותו אדם שהיה אמור להגן עליי שם, ולא הגן עליי. וזה בדיוק חוויה של חוסר הכרה, שלא רואים אותי. כמה זה יכול להיות משמעותי בנפש, אחר כך כשאני מתמודדת עם העולם. אז הייתי רוצה רגע להניח את זה, ולהגיד אולי להרבלה, שאם אנחנו חושבות על היבט טיפולי, מעניין אם אפשר לעשות שיח עם הפוגעים, שיח שהוא לא קונקרטי, שיח מדומיין. יש גישות כאלה ואחרות, כמו גישה נרטיבית למשל.
כן, בניוק, הסכמה תרפיה.
לגמרי.
כן.
שיכולות להזמין בעדינות ואחרי תהליך את הפוגע לחדר. ולעשות איתו תהליך...
מטאפורית, כן?
מטאפורית, כמובן.
בדמיון מודרך.
בדמיון כן. מודרך, מתוך קשר מוגן, יציב, בטיימינג נכון, יש הרבה הכנות לקראת זה. אבל אם אפשר לעשות משהו שיכול אולי לתת לי איזושהי חוויה של הכרה, סימבולית, גם אם היא לא קונקרטית.
כן.
כמחשבה.
אני יש לי גם עוד מחשבה, ורציתי לשאול אתכן, לשאול את הטיפול, מה אתם חושבות על זה. לשבת ולכתוב מכתב לאחד מהפוגעים, היו שם כמה. כנראה הבן אדם שהכי נגיש, שעוד איכשהו יש לך את ה... לא יודעת מה, את הטלפון שלו, את הזה. לכתוב מכתב. ולהגיד בו את כל מה שיש לך להגיד, ולהגיד את מה ש... הרבה פעמים ההכרה גם, זה לא משנה איך הבן אדם יגיב, זה כאילו, את אומרת, אני נפגעתי ממך. זה סוג של, דיברנו על זה, של כבר איזשהו שלב של כאילו, שהוא ידע שהוא פגע בי. ולשלוח לו את זה. לשלוח לו פשוט הודעה, כאילו, מה אתם חושבות על זה? ואולי אפילו להגיד, זה התהליך שעברתי וזה, אני מזמינה אותך אם אתה רוצה, אני יודעת שאתה אולי לא תסכים, אבל אם אתה רוצה, אני הייתי רוצה, נגיד, הייתי רוצה שתעשה איתי את התהליך של...
צדק מאחר.
של צדק מאחר, נגיד.
אני חושבת שאנחנו לא יכולות להמליץ על זה, כמו להציע את זה כאחת האפשרויות, בידיעה שאנחנו באמת לא יכולות לצפות איך הבן אדם יגיב, אנחנו יכולות רק לקוות.
אם הוא יגיב.
אם הוא יגיב, ובאיזה אופן הוא יגיב. כלומר, אני חושבת שהסיבה שאחת, כאילו אחת הסיבות שאולי היא מרגישה שזה לא אפשרי לפנות אליהם, זה כי היא מפחדת מההשלכות של זה. מה שחשוב להגיד זה שבתוך המרחב הזה של הפודקאסט, כאילו אנחנו גם רוצות להיות מאוד זהירות ביחס לזה. ועם זאת, לפעמים, אני חושבת שאם את נמצאת במרחב טיפולי שמגן עלייך ושומר עלייך, ואת אומרת, אוקיי, אני מוכנה לזה שיכול להיות שאני אפגע מהאופן שהוא יגיב, אבל אני מוכנה לקחת את הסיכון, אז זו אופציה. אבל זה רק אם את נמצאת במקום שאת פתוחה לאפשרות שזה לא ילך טוב.
אולי זאת באמת שאלה לשאול אותה, לדון בה עם המטפלת, שבאמת מכירה את כל הסיפור. אני חייבת להגיד שאפשר, אני התחברתי לחלק הראשון של מה שהצעת.
של לכתוב.
של לכתוב מכתב.
כן.
זה לא חייב להיות שאם אני כותבת מכתב, אני גם אשלח אותו.
כן.
צריך לעשות הבחנה. זה בדיוק בין הסימבולי לקונקרטי. יש הרבה גישות שבאמת מדברות על לכתוב מכתב, על לבטא את הקול שלי, בין אם זה להזמין אותו לחדר ולעשות מרחב ורבלי של דיבור, או מרחב גרפי של כתיבה.
כן. ואני חשבתי על כשהיא כתבה, זה שהיא נורא לבד, כלומר, לפעמים להיות בטיפול, עדיין זה מרגיש מאוד מבודד. כי אני מקבלת אולי הכרה ותוקף מהמטפלת שלי, אבל היא קצת לא נחשבת. לפעמים היא לא נחשבת, ואני מרגישה את זה עם המטופלות שלי. כאילו, המטופלת שלי אומרת לי, בסדר, את כאילו, את מבינה, אבל העולם הוא לא מבין.
נכון,
כאילו. כן. וישר חשבתי על זה שהרבה מה, אפרופו אקטיביזם, וכאילו הרבה מהקשיים שלנו, אם אנחנו מצטרפות לקבוצת שווים, שעברו דברים דומים, ואנחנו יכולות... למצוא הכרה דרך זה, זה יכול להיות גם דרך ריפוי מאוד משמעותית, והרגשתי שהיא כל כך לבד, ושהכעס שלה הוא לבד, ושהיא עוברת את זה לבד, וישר חשבתי על, תצטרפי לאחיותייך עוד נשים שנפגעו, ותהיי ביחד איתם בכעס, בהכרה, ופניתי לקולגה שלי, יעל טל, שהיא מנהלת את כל המרכזי, סתם אני בטח אומרת את זה לא נכון, אבל היא אחראית על כל המרכזי סיוע בארץ או משהו, והיא אמרה שאם מישהי מעוניינת להצטרף לקבוצת תמיכה שעושות לנפגעות, או פיזית או בזום, אז היא פשוט צריכה ליצור קשר עם המרכז סיוע הקרוב לביתה, שזה בעצם להתקשר ל-1202, כי זה מכווין אותך ישר למקום הקרוב אלייך, או שאת יכולה לפנות דרך הצ'אט, שזה כל מילה, פשוט תרשמו כל מילה בגוגל, וזה ייתן לכם את הלינק לצ'אט, אנחנו נשים אותו גם בתיאור הפרק. ואז את תקבלי את המידע הכי רלוונטי לקבוצה הקיימת, ולפי דעתי, להיות בקבוצה כזאת, כבר תרגישי פחות מבודדת ופחות לבד בהתמודדות הזאת.
נכון, ותקבל הכרה, ממי שגם באיזשהו מקום מבינות את
החוויה הזאת. זאת הכותרת שלנו עבור הרבלה, נכון?
נכון.
הכרה, הכרה, הכרה.
הכרה, צדק, ריפוי.
קבלי מאיתנו הכרה בריבוע, בשולש, איך אומרים? בחזקת שלוש.
ממש, דלתון.
דלתות סוציאליות, אני מכנסת למספרים.
ממש.
כן.
אז הרבלה, תודה שכתבת לנו, ממש, ממש.
לגמרי.
ואנחנו נשמח לשמוע ממך.
כן.
שיט של אחרים.
הפנייה הבאה שלנו היא מבילי נגר, בת 18. אני נפגעתי מינית לפני 3 שנים, ומאז גם אני הפכתי לפסטרמה גאה. שזה
מושג מצחיק ומעולה.
לקח לי כמה דקות.
פוסט-טראומה.
לגמרי, לקח לי רגע.
פוסט-טראומה, בעצם היא אומרת פוסט-טראומטית גאה, שזה גם חמוד. בואו נראה מה זה אומר. בהתחלה הייתי מטופלת בשניידר, ומאז שאני בת 18, אני בחיפוש אחרי מטפלים, כי אף אחד לא הסכים לקבל אותי בקהילה, בטענה שאני מסוכנת מדי לעצמי, והם לא מוכנים לקחת על עצמם אחריות. אז אני הלכתי למרכז פרטי, ושם התאימו לי מטפלת שהיא מומחית בתחום של פגיעות מיניות, ואני באמת אוהבת אותה. אבל בפגישות האחרונות נהיה לי יותר ויותר קשה ללכת, בגלל שהן מתרגרות אותי, ואז אני חוזרת הביתה ומנסה להישאר בחיים עד הטיפול הבא. אין לי כסף לשלם לי יותר מטיפול אחד בשבוע, אבל לא מתלוננת. סיפרתי לה שאני פוגעת בעצמי ולא בא לי להפסיק, כי זה המקום בריחה היחיד שעוזר לי, כי הכדורים לא משפיעים עליי, וגם עם זה אין מה לעשות לפי הפסיכיאטרית שלי. בסוף הפגישה היא הבהירה לי שאנחנו לא הולכות לדבר יותר על הפגיעה העצמית, כי היא לא נותנת לזה מקום, וגם שאני צריכה להפסיק עם זה, כי זה משאיר צלקות וזה מכוער, ועכשיו אני מרגישה שאין לי באמת למי לפרוק בנושא, אז בכלל בא לי להפסיק ללכת לטיפול. אני לא יודעת מה לעשות. אני מרגישה חוסר נעימות עם הגוף שלי, כי אני מתביישת בחתכים, וגם מרגישה שאין לי מי לדבר על מה שעובר עליי, כי עם כל הקושי של הפגיעה המינית, מה שבעיקר מעסיק אותי ביום-יום, זה הדחפים לפגיעה, וגם הקולות בראש שיש לי לגבי האוכל, אבל עם זה אני מסתדרת, נראה לי. האם כדאי לי להפסיק את הטיפול כי הוא מתרגר אותי? וגם, האם זה בסדר שהיא אמרה לי שהיא לא מסכימה שנדבר על הפגיעה העצמית?
אז פנייה חשובה.
מאוד, תודה לבילי.
מורכבת. כן. אני מרגישה שהרבה פעמים שיט של אחרים, אנחנו נמצאות כאן כיועצות לטיפול, נכון? יש לנו הרבה פניות של אני בטיפול, אבל יש משהו שלא מסתדר לי בטיפול, מה אתן אומרות לעשות עם הטיפול?
כן.
אז זו כזאת, רק עם המורכבות שהיא מביאה בה, כאילו בנוגע שלה, לפגיעה המינית ולפגיעה העצמית. אז א', אני רוצה גם להודות לך על המושג הגאוני פסטרמה, שגם מראה, כאילו, יש משהו באופן שבו היא מביאה את הדברים, כאילו שיש
גאה.
כן, יש כאילו גם קצת הומור, יש גם קצת הסתכלות, כאילו יש משהו מפוקח קצת באופן שהיא מביאה, והיא סך הכל בת 18, כן?
כן, והיא כבר קצת owning it כזה, אני גאה כזה, יש לי פוסט טראומה, אבל אני לא מתביישת בזה.
כן, ממש, ממש.
אני גם רוצה להגיד שהיא בת 18, בילי, והיא מתארת פה לא מעט דברים באמת באמת מורכבים, בגיל מאוד צעיר, שהיא עברה ועוברת עד עצם היום הזה, מה שנשמע. ובא לי רגע לתת כאילו, בא לי לתת לחיבוק פשוט, כאילו, דרך גלי האתר. אבל כאילו, באמת, יש, אני רואה שיש בה המון רצון, המון רצון כאילו לריפוי, והיא אומרת, אני באמת אוהבת אותה, את המטפלת, והיא מחפשת, והיא רוצה, והיא כאילו נורא מנסה כזה, יש את הטיפול, ויש את הפסיכיאטרית, ויש את המטפלת שכאילו, אולי אני אלך למטפלת אחרת, ואני אפסיק איתה, אולי אני אפסיק את הטיפול. אגב, היא שאלה אם להפסיק את הטיפול, היא לא שאלה אם להחליף מטפלת. עכשיו אני קולטת את זה. ויש כאילו את כל המבוגרים בחיים, שכאילו, זה נשמע לי כאילו רגע כזה מאוד לא פשוט להיות בו.
נכון.
מאוד מבלבל, יש המון דברים שקורים. לא שמענו גם מה קורה עם ההורים. כאילו נכון. לא פרטה פה, יש פה אנשים מבוגרים בחייה שכנראה יש להם השפעה ואחריות עליה.
שהם חשובים, כן?
שהם חשובים, ואני לא יודעת מה איתם ומי הם ומה
נכון.
הסיפור.
אוקיי.
A lot to unpack.
לגמרי. אני רוצה להגיד, אני מתחברת מאוד לדברים שאמרתן, ו... בילי בעצם מספרת לנו כל מיני דברים, ושואלת אותנו שאלה בסוף. האם לדעתנו כדאי לה להפסיק, לא להפסיק, האם זה סבבה שהמטפלת שלה שמה לה איזשהו סטופ? בנושא של פגיעות עצמיות, נכון? אז גם במענה רגע שבדברים שאולי שנעסוק בהם, יכול להיות שלא ניתן התייחסות ספציפית, או לא נבק, כאילו, זאת אומרת, לא נעסוק בפגיעות עצמיות, לא מתוך מקום שעכשיו אנחנו גם משדרות לה, זה אנחנו משאירות בחוץ, אלא פשוט כי היא אמרה, אני רוצה רגע להתחבר לשאלה של עצמה.
משהו ספציפי יותר.
כן, משהו ספציפי יותר, לא מתוך מקום שגם לא נותן לזה מקום, אלא מתוך זה שאני רק רוצה להתחבר לאלמנטים שהיא שאלה עליהם. קודם כל, בילי מספרת שיש לה קשר משמעותי עם המטפלת שלה, אחרי שהיא חיפשה הרבה זמן, מטפל או מטפלת. כבר לא מובן מאליו.
נכון.
אוקיי? כבר משמח שהגיע לנחלה הזאת. אוקיי? זה דבר ראשון. כי אם אתן זוכרות, כשדיברנו על ארבלה, הקודמת שלנו, דיברנו על זה שהשלב הראשון בטיפול בפגיעה מינית, זה יצירת אמון, זה יצירת קשר. כבר זה לא מובן מאליו.
כי זה הדבר הראשון שנפגע.
אוקיי. לגמרי, כמה שהפגיעה בגיל יותר צעיר, יותר קשה לי לסמוך על העולם, כי ייתכן שזה שפגע בי, הוא גם זה שאני אמורה לסמוך עליו. אז זה מאוד מאוד מבלבל.
נכון.
אז עצם זה שהצלחתי לפתח קשר עם מבוגר משמעותי, שיש בו אמון, כבר טוב, כבר משמח, אוקיי? עכשיו, עוד דבר שעלול להיות סימפטום אחרי פגיעה מינית, מה זה סימפטום? סימפטום זה בעצם קושי שאני מתמודדת איתו, שמופיע פתאום בחיים שלי, אוקיי? זה בעצם דיברנו מקודם על קשיים בין אישיים. לפעמים מערכת יחסים יכולה להיות לחוות אצלי אחרי פגיעה כסוערת מאוד, אוקיי? שאני יותר אתבטא בה במעשים ופחות במילים. יש משפט שלקוח מעולם הקבוצות שאומר, מה שלא מדבר מתנהג. זאת אומרת, אם עכשיו בילי לא הייתה בכלל כותבת לפודקאסט, הייתה אומרת, ככה? לא מתאים לי, ביי. הייתה נעלמת מהפגישות, הייתה מפסיקה באחת, היינו אומרים, רגע, 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 יש כאן קושי. אנחנו רוצות שכמה שיותר קשיים ידוברו ופחות יתנהגו, אוקיי? ועצם זה שהיא כבר באה ואומרת לנו, רגע, יש לי התלבטות. קרה לי משהו שאני מרגישה שהוא לא סבבה בטיפול, ואני רוצה רגע לדון עליו, אני שומעת את בילי פותחת מרחב.
נכון.
ומרחב זה הדבר הכי משמח שיש, אוקיי? הכי משמח שיש באופן כללי, שאני יכולה לפתוח מרחב ולא מיד משהו מפריע לי, אז אני פועלת. וגם במיוחד בנושא של פגיעות מיניות, בנושא של ההתמודדות שלי לאחר פגיעה מינית, שאני כאילו יכולה לעצור, לשהות, לבדוק, להתלבט.
בעצם ההפך מאימפולסיביות.
בדיוק כך, ההפך מאימפולסיביות.
שאימפולסיביות לפעמים כאילו יכולה להגיע, לכולנו יש קצת אימפולסיביות בחיינו, באופיינו, אבל לפעמים אימפולסיביות יכולה להגיע למקום שהוא סימפטום בחיינו. אם זה באיזה עוצמות כלשהם.
לגמרי.
וגם חשוב לזכור שהיא עדיין בגיל ההתבגרות.
כן. בגיל ההתבגרות מאופיין באימפולסיביות.
לגמרי.
זה נכון.
גיל קיצוני בפני עצמו, דיכוטומי. אבל גם הייתי רוצה, תכף רגע אולי נרחיב רק לגבי הנושא של פתיחת מרחב, אבל עולה כאן שאלה גדולה, אצל מי יחסי הכוח בטיפול? האם, בילי השתמשה במילה הבהירה, זה תפס אותי. המטפלת הבהירה לי שמעתה לא נעסוק בכך וכך. האם בכלל טיפול זה מקום שהאחד יכול להבהיר לשני? או יש מצבים כמובן שמטפל יכול להגיד, תשמעו, זה הגבול שלי. כמו אולי שמטפלים קודמים אמרו לה, חוויה לא נעימה, אוקיי? אבל יכול להיות שמטפל היה מספיק אחרי לבוא ולהגיד, תראי, תחום המומחיות שלי זה לא פגיעות עצמיות, ואני איני מוכשר לעסוק בזה. אז אני מצטער, אני לא יכול לקבל אותך כמטופלת.
כן.
אוקיי? זה טוב מאוד שמטפל מציב גבולות.
נכון, זה יותר מקצועי בעצם.
לחלוטין. גם המטפל צריך לשמור על עצמו. מכל מיני סוגי, בכל מיני תכנים, בכל מיני תחומים, וזה בסדר. גם אני עושה את זה בקליניקה שלי, זה מקובל.
וגם על המטופל, לא המטופלת. כלומר, זה לא רק, אנחנו לא מוכנים לקחת אחריות, כי אנחנו שומרים על עצמנו, על התחת שלנו. זה גם, אם אנחנו לא מומחים למשהו, ואנחנו ניתן לך טיפול, זה לא יהיה מותאם למה שאת צריכה, ואת לא תקבלי את הדבר שאת צריכה.
לגמרי. חלילה אפילו להזיק, אוקיי?
כן.
אבל בתוך קשר, בתוך קשר שיש בו אמון, שיש לו כבר קצת קילומטראז', בסדר?
ושהיא מתמחה בפגיעות מיניות.
כן, נשמע שנבנה כאן משהו. זה משמח נורא. האם יש מקום למילה הבהירה? תרף נראה, האם במסגרת אותו מרחב שאני פותחת, האם אני יכולה לדבר עם המטפלת שלי על זה? זה בעצם אנחנו רוצות להגיד שלזה הייתי קוראת מנטליזציה, תהליכי מנטליזציה. מה זה מנטליזציה? זה היכולת שלי להסתכל על סיטואציה בזום אאוט. היכולת שלי למשל, אם עכשיו משהו הרגיש לי לא טוב, המילה היא הבהירה לי שמשהו לא בסדר, היא שמה לי סטופ על נושא שאני מרגישה שהיא חסמה אותי בו, שאין לי את מי לשתף אם אני לא אשתף אותה. כן. אני מרגישה חוסר נעימות עם הגוף שלי. אני מרגישה היא אומרת לי שהחתכים שלי מכוערים, אוקיי, רגע.
כן, זה קצת הדליק לי נורה.
כן. לא משנה אם זה אני הבנתי את זה ככה, או שהיא באמת אמרה את זה ככה, ראוי יהיה להתייחס לזה.
נכון.
שמישהו עכשיו, אולי זה משהו שפגע בי, האם אני יכולה בתוך קשר בטוח להביא את הדברים שפגעו בי ולהגיד אותם בקול, להגיד זה פגע בי?
זה okay. כמה זה חשוב לעשות כן. את זה.
כן, אני גם רוצה להגיד שמרגיש לי מהטקסט שיש איזו תחושה כזאת של, שהיא אומרת, אני הולכת, מחפשת, יוזמת, אני מוצאת, מטפלת, אני זה, אני מעלה, אני מאוד ב... כאילו היא מאוד ב...
Doing.
כן, היא מאוד אקטיבית, היא מאוד... רואים שהיא... היא באמת עושה מאמצים.
שיהיה לה טוב יותר.
שיהיה לה טוב יותר, ואז שמים לה סטופ. פעם זה היה עם המטפלים שלא הסכימו לקבל בטענה בקהילה, בטענה שהיא מסוכנת לעצמה, עכשיו זה המטפלת, ואני, בא לי להתייחס רגע לתחושה הזאת של כאילו, אני רוצה, אני מתאמצת, ואנשים אחרים באים ושמים לי סטופ.
נכון, אבל בילי מספרת לנו על מידת מסוכנות כרגע. היא אומרת, אני עוברת משבוע לשבוע, ומנסה לגייס את הכוחות לחיות.
כן.
כלומר, לפעמים הסטופ יכול להיות גם שמירה. לפעמים אני צריכה מישהו שישמור עליי ויגיד לי, תקשיבי רגע, אנחנו נעסוק בזה, לא עכשיו. אני רוצה קודם כל לדאוג ל-well-being שלך, לביטחון הקונקרטי שלך. ברגע שנבסס את זה, ומחשבות האובדנות יפחתו קצת, או הפגיעה עצמית יפחתו קצת, אז נתפנה לעסוק בעוד נושאים. כלומר, יכול להיות שהסטופ הזה יכול להיות חיובי, ושומר, אבל כל השאלה זה איך אני מתווכת את זה.
כן.
איך אני מספרת את זה החוצה.
האמת שזה מאוד מזכיר לי את הפרק שעשינו על הפרעות אכילה, שגם עם זה היא מתמודדת, נשמע. שבעצם היה איזושהי אמירה של המומחית שהייתה אצלנו אז, שאמרה, לפעמים דווקא ההתעסקות בזה, היא דיברה על תוכן פומבי, תקשורתי יותר, אבל כאילו לפעמים דווקא ההתעסקות יכולה לעשות נזק. וזה מזכיר לי את זה, למה? כי יש פה איזה רצון כזה, כן, לעסוק בדבר הזה בתוך הטיפול, והמטפלת שמה לסטופ ואומרת, אנחנו לא נתעסק בזה עכשיו. ויכול להיות, אני לא יודעת, כי אני לא יש את טיפול, אבל בא לי להגיד, גם בילי לא יודעת, יכול להיות שהמטפלת מפעילה שיקול דעת, כי אומרת, יכול להיות שאם אנחנו נתעסק בזה, זה יעשה נזק. אני לא יודעת.
אני כן רוצה להגיד משהו שבלט לי, כשהיא כתבה לנו, ואני כן רוצה לסמן את זה כאיזושהי נורה אדומה ביחס לקשר הטיפולי הזה. וזה שהיא כותבת, הטיפול מתרגר אותי.
כן.
עכשיו, טיפול לא אמור להיות מתרגר. טיפול אמור להיות מרחב שבו במרחב מוגן ובטוח, אני מצליחה בצורה הדרגתית לגעת בכאב שלי. ואם הוא מתרגר אותי, זה אומר שזה לא מספיק לאט ולא מספיק איתי. כאילו יש... הגיע אלינו מומחה שקוראים לו אדר אבנון, והוא פסיכיאטר, שזה הבן זוג שלי, והוא הסביר לנו על טיפול בטראומה, שאחד האלמנטים הכי משמעותיים בו זה פנדולציה, שזה בעצם לגעת, זה כמו כזה שמונה כזה, כאילו לגעת ואז לסגת, ואז לגעת ואז לסגת. יש משהו בתנועה הזאת שמאפשר לי כל פעם לעלות מעל פני המים, לנשום, לחזק את המשאבים שלי, ואז לצלול שוב לתוך הכאב, לתוך הקושי, לגעת בפצע.
בעצם פנדולציה מלשון פנדולום, שזה מטוטלת.
כן, בדיוק.
מצד אחד לצד שני, מצד אחד לצד שני.
בדיוק. Okay. ובעצם, אחד האלמנטים הכי חשובים במגע בטראומה, זה שזה לא יציף. כלומר, אם זה מציף, אז זה אומר שחסר שם איזשהו כלי, שיעזור למיכל ש... כי בעצם מה שקורה זה שכשנוגעים בתוך, בכאב, הוא מציף. ויש המון סוגים של טיפול בטראומה, כאילו, יש EMDR, יש SE, יש...
CBT.
CBT, יש...
תורך אני מומחית כבר ממש, מגמרי הפודקאסט הזה.
יש, כאילו, ממש יש המון סוגים שעכשיו עוד יותר מתחזקים אחרי המלחמה, שכזה ממש זה נמצא על השולחן, פתאום כולם מדברים גם בטיפול בטראומה, אבל באמת הדבר הכי חשוב זה שאת לא תצאי מתורגרת. ואני חושבת שזה, א', אני לא אומרת לעזוב, כי אני חושבת שבאמת, שיר, את אומרת כאן משהו נורא חשוב, אני אומרת, בואי תנסי לעבוד על זה בתוך מערכת יחסים בטוחה שכבר בנית, ואת תביא את הקשיים שלך, אל תעשי להם הפרטה אלינו, אלא תביא את הקשיים שלך לתוך הטיפול, שזה פחות או יותר תמיד ההצעה שלנו, אני רק רוצה להגיד, כאילו פונים אלינו אנשים כזה, היי, יש לי בעיה בטיפול, מה לעשות? ואנחנו כזה, תדבר על זה עם המטפל. זה בערך הפאנצ'ליין, כי בעצם כשאני מביאה את הקושי שלי לתוך הטיפול, הטיפול הוא כמו סימולציה לחיים, הוא נותן לי, בעצם הוא יאפשר לך, בילי, בעתיד להביא את זה גם במערכות יחסים, את הפגיעה שלך, את הגבולות שלך, את המקומות שאת לא מרוצה בהם, וכמה זה חשוב שכאדם יהיה לך את היכולת הזאת לבוא ולשים את הגבולות שלך. והיא אומרת, לא לדבר על הפגיעה, אין לי מושג אגב, כאילו אני רוצה להגיד, זה כאילו אני לא מספיק מבינה בפגיעה עצמית כדי להבין מה למה בעצם היא מבקשת ממנה לא לדבר על זה, אבל הייתי שואלת אותה, למה את מבקשת ממני לא לדבר על הפגיעה העצמית? אני נורא לבד עם זה.
כן, תני לי רציונל כלשהו.
כן.
כאילו.
אם אנחנו לא מבינות, ככל הנראה גם בילי לא עד הסוף מבינה למה זה בא.
בדיוק.
מה זה הבלוק הזה.
נכון.
אז היכולת לדבר את עצמי בפנים, היא יכולה להיות אפקטיבית, כמו שאת אומרת, סיוון, לגמרי, גם להמשך החיים, כטיפול יכול להיות מיקרו-קוסמוס ליחסים אחר כך, וגם בנוגע להתמודדות עם פגיעה עצמית עצמה, סליחה, עם פגיעה מינית עצמה, שלקחו לי את הכוח, נכון. שללו ממני את הכוח, את ההשפעה. אם אני אבין שיש לי השפעה על אופן הטיפול, זה יכול לעזור לי במסע שלי, במסע שלי לריפוי, במסע שלי להחלמה.
ממש.
כן. חשוב לי להגיד גם משהו, אני ציינתי את זה בהתחלה, ואני רק רוצה להדגיש את זה. היא שואלת אם לעזוב את הטיפול. עכשיו, גם אם בסופו של דבר, את מגיעה למסקנה, בילי, שאת רוצה לעזוב את הטיפול, שהמטפלת הזאת לא מתאימה לך מאיזושהי סיבה, זה לא אומר שאת בהכרח צריכה להפסיק ללכת לטיפול באופן כללי. זה ככל הנראה אומר שאולי כדאי לחפש מישהי אחרת שתתאים לך יותר, אבל אני חושבת שבמצב שאת נמצאת בו, לגמרי לא כדאי פשוט להפסיק ללכת לטיפול all together.
נכון.
כאילו זה חשוב.
הייתי מנסה לשאול את עצמי, כמה דברים. במסגרת אותה יכולת מנטליזציה, שדווקא נפגעת הרבה פעמים אחרי פגיעות, מה אני חושבת על הדבר? מה המחשבות שלי? מה הרגשות שלי? מה אני מרגישה בגוף כלפי זה, אוקיי?
כלפי מה?
מה אני מרגישה בגוף כלפי מה שקרה לי עכשיו? חסמו אותי. איך זה מרגיש לי? איך זה נחווה אצלי בגוף? מה המחשבות שלי לגבי זה? הייתי מנסה להבין, אוקיי, זיהיתי שמשהו מפריע לי במיינד, ברגש, בגוף, איך אני עכשיו מבטאת אותו החוצה? מתי אני מבטאת אותו? אם אני אשלח הודעה למטפלת שלי ב-10 בלילה, ב-SMS, פחות מותם. אם אני צריך להחזיק את זה, ואז להגיע עם זה לפגישה, ולהגיד, איך סיוון אמרת? אני מרגישה עם זה לבד. אני לא מבינה למה את לא רוצה שנדבר על זה. להגיד איך אני מרגישה, מה אני חושבת על זה, לשאול על זה, אחר כך אני אוכל להחליט טוב מאוד אם לעזוב את הטיפול או להישאר בטיפול. זה בכלל לא משנה. בסוף, ההחלטה תהיה מה שהיא תהיה. בעיניי העיקר הוא שאני אצליח לדבר את עצמי, שאני אצליח להרגיש שיש לי יכולת השפעה, שהכוח כאן הוא גם אצלי, הוא לא רק אצל הצד השני.
אבל את חושבת שהיא יכולה לעשות את זה בלי שתלך לטיפול בכלל? כאילו זה מה שאני חשוב לי להגיד.
מה זאת אומרת?
כלומר, גם אם היא, אני אומרת, גם אם היא מחליטה, אוקיי, אני מפסיקה את הטיפול הזה.
במצב של אובדנות ופגיעות עצמיות, לדעתי חייבים להיות במסגרת טיפולית.
אוקיי.
כלומר, אנחנו רוצות שהאדם יהיה במידת סיכון נמוכה לעצמו או לסביבה. כל עוד אני נמצאת באיזשהו מצב סיכוני, לא הייתי מפסיקה כרגע מסגרת טיפולית. הייתי מנסה רגע לחכות שהרוחות קצת יירגעו. אז על אחת כמה וכמה הייתי מביאה את זה לתוך הקשר. המוגנות היא קודם כל.
אני רוצה לסיום להביא את שותפנו למאבק הרבה פעמים, שזה נטפליקס. כאילו נטפליקס בשנים האחרונות הרי מייצר המון תכנים שקשורים לעולמות שלנו, ובג'יני וג'ורג'יה, שאני לא יודעת אם ראיתם את הסדרה הזאת.
אני ואת לא רואות אותן סדרות.
נכון. אבל זה סדרת נוער גאונית. יש בה כמה פרקים שמתעסקים בזה שג'יני פוגעת בעצמה. ג'יני זאת נערה. והיא הולכת לטיפול. והמטפלת נוטלת לה אלטרנטיבה בטיפול, שכל פעם שהיא רוצה לפגוע בעצמה, אז במקום ספציפית ג'יני, היא שורפת את עצמה, עם כזה מצית, אז, או נגיד כמו שבילי, שהיא חותכת, אז במקום זה היא אמרה, תקחי גומיה, וכאילו תצמידי אותה ליד, וכל פעם תמתחי אותה, וכאילו זה כמו לתת כזה פליקים כזה ליד. עכשיו, זה עדיין מכאיב, אבל זה לא פוגע. כאילו זה לא פוגע באור, זה לא פוגע לטווח הארוך. כלומר, כאילו נתנה לה משהו... כמו משהו מעבר, כאילו...
כן, מעבר מלפגוע ללא לפגוע.
בדיוק, כאילו לא מ-0 ל-100, לא עכשיו תעצרי לגמרי, את לא רוצה לפגוע בעצמך יותר, כי עדיין הכאב, היא גם מדברת שם, נשים את ה... מצאתי ככה לינק שנותן את הרגע שהן מדברות על זה ביניהן, ביוטיוב, שהיא גם אומרת, את פשוט מוציאה החוצה את הכאב שאת מרגישה בפנים, ואני רוצה גם לתת לך תוקף על זה.
בדיוק.
אפרופו תוקף והכרה שהתחלנו עם הרבלה. הכאב שלך הוא קיים, ואת לא מצליחה למצוא דרך כרגע מיטיבה עם עצמך לבטא אותו. ואת עושה את זה בצורה שפוגעת בך. ומה שאת צריכה לעבוד עליו בטיפול, כמובן, זה לגעת בכאב ולהצליח לבטא אותו.
כן.
אבל באופן הדרגתי.
נכון.
כלומר, הפגיעה עצמית הרבה פעמים התמודדות, כמו שאמר ציוון, עם הכאב הנפשי. לא נרצה לקחת לבן אדם את ההתמודדות שלו. לא נרצה שיקרסו למנגנוני ההגנה וההתמודדות.
זהו, האמת שדיברנו על זה בפרק אחר, נשים אותו בלינקים. דיברנו ספציפית על פגיעה עצמית, ועל איך זה בדיוק עובד, וזה גם יכול להיות משאב טוב.
אולי סיוון מבהירה דרך זה. הטקטיקה שבעצם יש כנראה בסדרה הזו, זה באמת טקטיקה מוכרת בתחום של טיפול בפגיעות, של פגיעות עצמיות. ואולי סיוון בעצם מעלה לפתחנו את החשיבות, שכשאני מתמודדת עם בעיה מסוימת מתוך ז'אנר מסוים, לא ללכת לטיפול כללי, ללכת לטיפול ספציפי שמטפל בנושא הזה, כי בנושא של פגיעות מיניות ופגיעות עצמיות, יש גוף ידע כל כך מבוסס, שכדאי ללכת למקומות שמתעסקים באופן מקצועי וספציפי בזה.
אז בילי, ממש תודה שכתבת לנו, ואנחנו מאחלות לך שהדרך שלך ככה תצברי בה עוד ועוד כוח לעבור את מה שאת עוברת ולשמור על עצמך תוך כדי. ולכל הפונות שלנו אנחנו כמובן ממליצות להישאר בטיפול או ללכת לטיפול מותאם עבורן ולמצוא עוד מענה מעבר כמובן לפרק הצנוע הזה.
כן.
ושיר, תודה.
כן, ממש תודה שהצטרפת אלינו.
ממש.
תודה לכן.
איזה מענה מקצועי וחשוב ומשמעותי. אפרופו אמרתי לבילי לחזק את עצמה, את חיזקת אותנו, אז תודה על זה.
כיף, תודה ותודה לרבלה ולבילי, ולצד הקשיים שומעים המון המון כוחות.
נכון, לגמרי.
זה ממש ניכר.
כן.
אז תודה.
תודה. אז אם אתם גם רוצים ורוצות לקבל מאיתנו עצה, אז אנחנו ממליצות לכתוב לנו בטופס האנונימי שיש לנו פה בתיאור הפרק, בכל מקום שבו אתם מאזינים או מאזינות. יש לנו גם את אותו טופס אנונימי בפוסט נעוץ בקבוצת הפייסבוק של אנושית של אחרים, עצות לחיים עצמם. אז בואו תצטרפו לקבוצה וגם תעקבו אחרינו באינסטגרם, שיט של אחרים. וממש יעזור אם אתם תדרגו את הפודקאסט הזה בחמישה כוכבים. ואם הפרק הזה היה משמעותי עבורכם, עבורכן, אז נשמח שתשלחו אותו לבן אדם שאתם אוהבים ואכפת לכם ממנו או ממנה, כי זה יכול לעזור לעוד אנשים. ובשביל זה אנחנו כאן.
לגמרי.
יאללה ביי.
יאללה ביי.
אני ממש צריך את זה.
אני ממש צריכה את זה.
מה אני יכול לעשות במצב כזה? שיט של אחרים.